ב-103 FM. 5 בערב עם בן כספית ואריה אלדד.
103 FM. שלום, אני בן כספית ואני היום השוטר הטוב. מחמאות וכבוד לסימון ביילס, המתאמנת האמריקאית המדהימה והמותרת ביותר בעולם. אני לא בטוח שקבלת השוטר הטוב ממערכת התוכנית תפצה אותה על אי קבלת מדליות בטוקיו, אבל ביילס לימדה היום את כולם שגם ספורטאי העל הם בני אדם, שגם למכונות האנושיות האלה יש רגשות וחולשות ובעיות, לא רק פיזיות, לפעמים גם נפשיות ומנטליות. אני מקווה שהעובדה שדיברה בחופשיות על איך הרעדה אחרי האימון ואיך היא פשוט לא בנויה להתחרות עכשיו, תשחרר לרבים מאיתנו את המעצורים, כי כשזה קורה לה, לסימון ביילס הגדולה, זה מכשיר את העובדה שזה יכול לקרות לכולנו. אז אולי לא יהיו מדליות, אבל יש הרבה כבוד על הכנות ועל השקיפות ועל אנושיות ובכלל. אז תודה.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הרע. חבר הכנסת גפני קרא לבנט רוצח והאשים אותו במותם של מיתי הקורונה עכשיו. זה לא נכון, זה מרושע ומכוער, אבל זה צדק פיוטי מהדהד, כי בנט ולפיד ושותפיהם האשימו את נתניהו במותם של יותר מ-6,000 מתי הקורונה בגלים הקודמים. בנט, כזכור, כתב ספר שלם בו ניסה ללמד את הממשלה איך להילחם במגפה. ספר טוב, אבל היום הוא לא מיישם אפילו סעיף אחד שלא בוצע כבר בעבר. לא הוקם מטה ביצוע כפוף לשר הביטחון, אין שום אכיפה על בידוד, הפרצות בנתב"ג ובטאבה פעורות לרווחה, לא הוקמה מערכת הסברה הלאומית. עכשיו, כל מי שמקדיש 5 דקות ללמוד את עקומות התחלואה והתחלואה הקשה ומקדם ההדבקה, מבין שעכשיו הזמן לשנות מדיניות. לא לדבר על אכיפה ולקרוא לציבור לא לנסוע לחול ולעטות מסכות, כי הציבור נוסע ומצפצף, העקומות מזנקות. הממשלה מאפשרת לשרת החינוך, מכחישת הקורונה, להטיף לשטויות רפואיות בנוסח בידוד ל-48 שעות, לפקפק בחיסונים, להשתלח באלרועי פרייס. עכשיו צריך חיסון שלישי לבני 60 ומעלה, עכשיו חיסון שלישי לכל צוותי בתי האבות והמוסדות הרפואיים, חנויות, קניונים, מסעדות, רק למחוסנים או מחלימים. הכל ברור, תעשו.
איך לא חשבתי על זה קודם? רוצה להיות פרויקטור הקורונה? לא, רק עכשיו. למה רק עכשיו זה עולה לי אם הכל ברור? בוא, תפעל, תעשה, היית קרפר, איך זה, איך, ועוד אתה קרוב כאילו בנט, וזה אמור לחשוב מיד עליך.
אני חושב שבנט לא חשב עליי, בצדק. אני הרבה שנים...
הוא חשב, ובוא נאמר, נמשיך הלאה.
אני הרבה שנים לא במערכת הרפואית, למעלה מ-20 שנה. ולכן יש לי איזשהו יתרון, אני לא בעד זה ולא נגד זה, ואין לי שום דבר בעד משרד הבריאות במיוחד, אני חושב שהוא משרד די כושל בסך הכל, אבל אני מסתכל על העקומות והנתונים והעסק, כלומר המסקנות, לא הכל ידוע, בוודאי שלא הכל ידוע, אבל המסקנות נכון לעכשיו ברורות לי.
אני יודע, אני נמצא באזור שלך, אבל זה לא כזה ברור. תשמע, אתה לא יכול... למה אנחנו אבל עושים את השיחה הזאת עכשיו?
יש לנו עוד כמה וכמה אנשים לדבר איתם
על זה. ים מרוענים על הדבר הזה.
נכון, נכון.
אז בואו רק נגלה, כן? גילוי, זה בלעדי שלנו, שהאורחים והמפיקים זה אפרת קורמן ואסף ניבו, אחרי על השידור אילי קונפלד, ולהלן תוצאות המשאל הקודם ופירוט המשאל הזה. המשאל הנוכחי... הוא כזה. בקטטה בין משרד הבריאות לשאשא ביטון ומשרד החינוך. 1. שאשא ביטון צודקת. 2. תקשיבו למומחי הבריאות. 3. האמת באמצע. 4. רק ביבי. אתמול שאלנו האם הממשלה איבדה שליטה על הקורונה. 3,499 מצביעים ומצביעות, ריבונו של עולם, לא יכולת לגייס עוד אחד שיש 3,500? ככה, 34% כן ביג טיים, זאת אומרת כן איבדו שליטה, 54% רוב ברור נגד, לא, אין מה להתרגש, 12% זה הקורונה שאיבדה שליטה, שזה אין לי מושג מה זה באמת. טוב, על מה לא נדבר היום?
חוק הקנאביס לא עלה השבוע בהיעדר רוב. או, הסטלנים, רציתם שינוי, קיבלתם רעם.
הליכוד וש"ס עתרו לבגץ נגד הקואליציה והכיפוח בחלוקת הוועדות, פתאום טוב שיש בגץ.
חוק הדיינים אושר סופית, בוטל הרוב החרדי האוטומטי בבחירת דיינים ורבנים ראשיים, אולי יהיה פעם רב ראשי סרוג.
שרת התחבורה מיכאלי התקפלה קצת וקיצרה את הדחייה בחובת התקנת מערכות למניעת שכחת ילדים ברכב. מצוין, אם טועים מתקנים.
הממשלה הודיעה לבגץ כי בכוונתה לפנות בתים באלי, וחן אל אחמר ניצב על מקומו בשלום.
סוכם תקציב מערכת הביטחון, 58 מיליארד שקל, עכשיו תביאו ביטחון.
דנה אולמרט, הבת של תומכת בחרם של בן אנד ג'ריז, כשאין שורשים, המדרון של שנאת ישראל חלקלק מאוד.
מפלגת העבודה מאיימת לא לתמוך בחוק ההסדרים, אם הרפורמה בחקלאות תהיה חלק ממנו, חבל.
דרום סיני הפך מוקד הדבקה והבדיקות בגבול, בדיחה עצובה.
בוינג של חיל האוויר הגיע לשכם לפני 20 שנה ועכשיו הפך למסעדה? מאיפה הבאת את זה? זה אמיתי?
קנו גרוטה לפני 20 שנה, שני זכיינים בשכם, ושנים הוא שכב שם באיזה שדה, עכשיו הופכים אותו למסעדה ואטרקציה תיירותית.
גדול. טוב, בואו נפתח עם ראש היחידה למחלות זיהומיות בטח לא עם שיבא, פרופסור גליה רהב, שלום.
שלום פרופסור רהב.
מה שלומך?
בסדר.
חשבת שנפטרת מאיתנו, אה?
ממש, נפטרתי מהקורונה, ניחה מכם.
אנחנו עוד החלק קטן עלייך. זה אנחנו שמציקים.
חכי, ואם לא תתנהגי יפה בהרעיון, אנחנו נסגיר אותך לשאשא ביטון, תדעי לך את זה. בקיצור, בואו נהיה רציניים. רק לא זה, את אומרת. האם את חושבת, כמומחית, אפידמיולוגית, שזה הזמן, מה שארי אמר בתחילת התוכנית, רבותיי, עכשיו, חיסון שלישי לבני 60 ומעלה, לאוכלוסיות מוחלשות, למי עוד אמרת, ארי?
לשאשא ביטון.
לא, מזה תתעלמי, האם זה הזמן?
תראה. אני הרמתי פה בשיבה מבטע של חיסון שלישי למדוכאי חיסון, שלמעשה אנחנו כבר מסיימים עכשיו את המבטע הזה, והרמתי את זה, האמת שאני כבר מנסה להרים אותו שלושה חודשים, אבל כל האישורים וכולי זה לקח זמן. ואני חושבת שזה חשוב ביותר, כי זאת אוכלוסייה עלילה, זאת אוכלוסייה ש... בה מתפתחות מוטציות בנגיף, כי הם מפרישים את הנגיף לתקופה ממושכת. ואני חושבת שזה קריטי לעשות את זה, ובאמת, בזכות זה, אנחנו גמרנו לחסן 700 חולים, ולפחות יש לי נידע היטב על כל התופעות לוואי של החיסון השלישי בקבוצה הזאת. עדיין אני לא יודעת יעילות, כי עוד לא סיימנו את המחקר. עכשיו אותו דבר אני רציתי לעשות בקשישים, וכבר אני מקווה שביום ראשון כבר ייתנו לי אישור להתחיל את זה. כבר גם שלושה שבועות אני רוצה להריץ את זה, ואם הייתי מתחילה לפני שלושה שבועות אולי גם היה לנו מידע היום על זה. אז כמו שאתם מבינים אני מאוד בעד, אני מאוד הייתי כאילו הייתי יותר שמחה שהיה לי מידע לגבי קשישים מבחינת בטיחות וגם מבחינת יעילות, אבל עבר זמן, ואני חושבת שהיום עם המספרים האלה וההתפשטות הזאת, אני חושבת שכבר אין לנו כל כך זמן לחכות למחקר. אני את המחקר אעשה בכל מקרה, בו זמנית עם החיסון בשביל ללמוד, כי אני חושבת שנורא חשוב ללמוד כמה זה יעיל, כמה זה בטוח, כמה זה יעיל מבחינת הדבקות וכמה זה יעיל מבחינת רמת נוגדנים.
בין השורות של מה שאת אומרת, אני שומע שעד עכשיו לא ראית תופעות לוואי מיוחדות לקבוצה שקיבלה חיסון שלישי.
נכון, נכון, בהחלט. לא ראיתי, כאילו, בקרב ה-700 מטופלים אצלנו, אז היו תופעות קצת של חום וכולי כמקובל, אבל לא היו תופעות כאילו מצריכות דיווח.
כלומר... אם אנחנו מדברים על בטיחות, אין לנו בינתיים סיבה מיוחדת להיות מודאגים שדווקא השלישית תגרום לתופעות לא רצויות ששתי הזריקות הראשונות לא גרמו.
נכון, ככה זה נראה.
אבל אני רוצה רגע להפריע למסיבה של שני הפרופסורים. את חלק מהמערכת אלף שנה, ארי היה גם כן ואולי עדיין, זה אפשרי, זה מקובל, זה פרקטיקה שאתם מכירים לחסן מדינה במשהו שה-FDA לא אישר, או שאתם תתחילו להביא לי עכשיו ים של נסיבות מקלות, אם לא קרה בשני ובראשון, למה שיקרה בשלישי, ועדיין זה לדחוף משהו לתוך הגוף, שהסמכות העליונה של העולם הרפואי לא הספיקה לאשר. אני מנסה להבין את מה שאומרים המתנגדים כאילו.
תראה, אני חושבת תראה, אז ככה, קודם כל, בטח שזה לא נהוג, כי אף פעם, בוא נגיד, לא בשנות חיי, הייתה כזאת התפרצות וכזאת פנדמיה, וכזה התחלואה וכזאת תמותה. זה פעם ראשונה שיש לנו, אני מקווה שאחרונה, שיש לנו כזה דבר. וצריך לקבל לפעמים החלטות, בלי שיש לנו את כל המידע. והחלטות צריכות להיות מהירות בקורונה הזאת, ואנחנו רואים את זה כל הזמן. עד שמקבלים החלטה, כבר הווירוס תופס תאוצה לוגריתמית, ובדרך כלל אנחנו מאחרים את הרכבת. אז כן, זה לא נהוג, אבל אני חושבת שהמצב הזה יוצא דופן, ואני חושבת גם מה שקורה, שמדינת ישראל באמת מתקדמת מכולם, בכל הקטר של חיסונים, לכן כולם מסתכלים עלינו. כשאני רציתי לעשות את המחקר על מדוכאי חיסון, וניגשנו לפייזר ודיברנו איתם, איך הם אמרו? אנחנו הולכים לעשות את המחקר הזה שאני כבר סיימתי, שלבדוק את החסינות של שני החיסונים, הם הולכים לעשות את זה בנובמבר, אנחנו כבר סיימנו את זה לפני כמה חודשים. אז החיסון השלישי במדוכאי חיסון, הם חשבו לעשות את זה בשנה הבאה. כי אנחנו כאן הרבה יותר מתקדמים בקטע של החיסונים.
תגידי, אני רוצה לשאול משהו על הנוגדנים. אני פרסמתי מוקדם יותר היום שראש הממשלה, זמן קצר לפני שקרה בנרגשות.
ראש הממשלה הקודם, גם אתה נופל בזה.
גם אני? אני הראשון שנופל בזה. ראש הממשלה שעבר, נתניהו, שהוא בעצם הלך ועשה, לא יודע מה הלך, בטח באו אליו, בדיקה סרולוגית, גילה שיש לו רמה נמוכה מדי, או לא מספקת, אין לי את המספר של נוגדנים, כי הוא הרי התחסן ראשון, או בין הראשונים, ואז הוא יצא וקרא לממשלה להביא מיד מיליוני חיסונים וכולי. עכשיו, הסבירו לי לעומת זאת רופאים, ועד פה הסמכות שתסבירי את זה, אם זה נכון, שרמת הנוגדנים זה לא המדד הבלעדי או הקובע, כי אתה עצמו, יש לו זיכרון, וגם כשהנוגדנים בדם יורדים, כשאתה יפגוש את החיסון, אז הזיכרון הגנטי שלו יתעורר ויגן על הגוף. האם אני צודק?
בגדול אתה צודק, יש גם מערכת תאית, לא רק נוגדנית, אז אתה צודק בגדול. אבל מה שאנחנו עכשיו למדנו, אנחנו רואים בצורה ברורה, שמי שחוסן מזמן, בינואר, דצמבר, פברואר, הסיכון שלו לחלות הוא הרבה יותר גבוה ממי שחוסן מאוחר יותר. וגם הפער הזה שאנחנו רואים בין בריטניה ובין הארץ שלנו, שאצלם יש הרבה פחות, כאילו אצלם החיסון הרבה יותר יעיל מאשר בארץ, זה בגלל שאת החיסון השני בבריטניה קיבלו 3 חודשים אחרי החיסון הראשון, מה שאומר שעדיין החיסוניות שלהם יותר חזקה ממה שבארץ. אז יש את הקטע של הזמן שעבר. יש עוד דבר שאנחנו כאן בשיבה באמת מחקר בראשותה של פרופסור גילי רגב, באמת מצא שמי שיש לו נוגדנים, נגיד במשפחות של חולים, מי שיש לו נוגדנים ברמות גבוהות, הם הרבה יותר מחוסנים או הרבה יותר עמידים או מוגנים לפני הדבקות. אז כן, אני חושבת שבאמת לנוגדנים כאן יש תפקיד חשוב, ובהחלט אני חושבת שזה כן ראוי לבדוק לפני חיסון.
נדמה לי שמישהו שאינו רופא מועיז הקטן, אבל הוא הפך לסמכות שמצוטטת גם אפילו די המערכת הרפואית, יש לו היפותזה שכשיש נוגדנים נמוכים ועד שהמערכת של התא מתעוררת, עד שהזיכרון, הבן אדם כבר נדבק, והוא יכול להיות שבגלל זה גם המחלה לא קשה, אבל כל הדברים האלה יוכחו או לא יוכחו בניסויים בעתיד. תגידי, איך את מרגישה, את הרי בעצמך עברת כמה סיבובים כאלה על מה שעושים עכשיו לשרון אלרועי פרייס?
אוי, זה נורא, באמת זה נורא, זה א', אלימות. לא, מה זה אלימות הזאת? מה זה הדיבור הזה? אתה לא מסכים, אפשר לדבר, אפשר להתווכח, אפשר, אבל אלימות באמת ברוטלית, אין לי מילים על זה. אני חושבת ששרון אלרועי עושה באמת עבודת קודש. התפקיד שלה זה להגן, כן, להגן, ואני חושבת שהיא עושה את זה בצורה יוצאת מן הכלל, וזה באמת לא פייר מה שעושים לה, באמת לא פייר, זה...
מצד שני, אין קצת אלרמיזם בתפיסה של משרד הבריאות, קצת, את יודעת, יותר מדי, מדברים על הניגוד אינטרסים שלה, על זה ללכת תמיד לאקסטרים.
ראשית, סליחה שאני אומרת את זה ככה, מה זה ניגוד אינטרסים? מה זה ניגוד אינטרסים? מה יש לה? יש לה מניות בפייזר?
אפילו את זה רמזו כבר.
לא, בתדירן.
באמת, באמת.
כן.
ממש לא. כמו לכולנו.
נו, באמת.
הפרופסור גלי רהב, תודה.
תודה רבה לך.
בשלב הזה לא הסגרנו אותה לשש ביטון, אבל אנחנו כנראה נזכיר לשש ביטון את אלדד יניב, שלום לך.
למה שלום סגרים אותו? שלום לך.
הוא בעצם סוג של שש ביטון בעצמו, בדיוק. תגיד אלדד, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? מה? מה? עכשיו נגמר ביבי, אז עכשיו את הקורונה? כן.
טוב, אתם קצת יותר מתייחסים לזה ברצינות, וזה אנחנו גם משוחחים, כי לא רק אני חושב ככה, לא מעט אנשים חושבים ככה. תראו, בניגוד למה שאריו אומר, חיסון שלישי זה אימור. תקראו הבוקר את נדב ויאל, הוא כותב את זה בדייקנות ובבהירות. זה 50-50. אף אחד לא יודע אם זה ישפר את המצב, אף אחד לא יודע אם זה יציף תופעות לוואי, זה יכול גם לשבור את אמון הציבור, כי זה לא יעזור. אף אחד לא יודע, עם כל הכבוד לעלייה בגרפים, אם זה הרגע באמת שצריך לעשות את זה. ומכיוון שאנחנו באמת המובילים בעולם בחיסון, ואנחנו כבר לקחנו אימורים בעבר, זה מחייב אמון ציבורי עמוק, זה מחייב שקיפות, וזה מחייב שמראית העין תהיה נקייה.
ואם אנחנו אומרים לציבור, תשמעו, אין לנו נתונים, עוד אין לנו נתונים, וכל מי שרוצה, ההמלצה היא להתחסן, אבל אנחנו לא מכריחים. למה זה ישבור את אמון הציבור?
אני ראיתי את שרון אלרועי פרייס לפני שבוע באולפן שישי, שאלו אותה אם יהיה סגר ואם יהיה חיסון שלישי. היא הסתכלה על המנחים ואמרה, זה אפילו לא על השולחן. עבר שבוע וכבר אומרים לנו שמחסנים בשבוע הבא. תראו, אפשר להחליט על חיסון שלישי. זה בסמכות של הממשלה. רק יכול להיות מצב שלא יהיה תור לחיסון השלישי. שאנשים לא יבואו להתחסן. כשמנהלים מגפה, צריך לנהל אותה באמון ציבורי עמוק. זה כמו החלטה על מלחמה. אנחנו לא משחקים פה, זה לא עוד החלטה פוליטית. אחת הטענות לממשלה הקודמת הייתה שהניהול שלה נראה ניהול פוליטי. שהניהול שלה נראה ניהול נגוע, אז אתה צריך, כשאתה רוצה לעשות שינוי, ואתה רוצה לרתום את הציבור, כשאנחנו מבינים שהקוביד יהיה פה עוד כמה שנים, שזה לא הולך להסתיים, יש מחלוקת גדולה בעולם, האם צריך להתנהל פה בריטניה, האם צריך לחסן חיסון שלישי, זה לא כל כך פשוט. אנחנו חיסנו בפעם הקודמת, אחרי שה-FDA הבריטי, האמריקאי, הקנדי, הצרפתי והגרמני נתנו אוקיי. אנחנו לוקחים פה אימור, זה לא ברור שזה מובן מאליו לעשות את זה. בסוף זה החלטה של פוליטיקאים, אבל כדי שהציבור יביע באמון, ושהציבור ירצה לעמוד בתור ולהתחסן, צריך לקבל אותה באופן כזה שהציבור מאמין למקבלי החלטות.
כלומר, עד שלא יהיה הרבה יותר גרוע, עם הרבה יותר חולים והרבה יותר מתים, הציבור לא יעמוד בתור.
לא, זה לא מה שאני אמרתי. אני אמרתי שאם רוצים לקבל החלטה כזאת, היא צריכה להתקבל באופן כזה שהציבור מבין שבמשך 3-4 ימים מתקיים קבינט קורונה ארוך, בלי הדלפות, בלי השמצות של שרים, שמביאים לשם את כל המומחים, גם אנשים שחושבים כמוך וגם אנשים מומחים כמוך שחושבים בדיוק הפוך, ושוקלים את הכל, ומתייעצים עם כולם, ומתייעצים גם עם פאוצ'י, ומתייעצים גם עם גורמים ב-FDA, והקבינט מקיים את כל הדיונים האלה.
אבל אלדד, אתה כותב עכשיו מניו על עבודת ממשלה, נו בחייך, את מי זה? אבל אני לא יודע מה הם עושים, מה הם לא עושים, בסוף יש פה אנשים שאני, אני איש פשוט, אני לא מתוחכם, לא כמוך ולא כמו אריה.
יכול להיות מצב שהממשלה...
לא, כשאני רואה, תקשיב לי שנייה, כשאני רואה את הנתונים, ואני די גיחכתי כשזה התחיל, ואני רואה את הנתונים, ואיך כבר 150 חולים קשים, וכבר 30 מונשמים, וזה עולה בדיוק כמו שאריה אמר לי פה לפני שבועיים, אני אומר, מה הבעיה? קודם כל צריך להביא את החיסונים שיהיו, כי זה פרוצדורה, ולתת אפשרות למי שרוצה לקחת את השלישי. מה האסון בזה? מה הצפון קוריאה בזה?
אני אתן לך את תמונת המראה. אני לא בטוח שברחוב אנשים מרגישים חרדה ומרגישים שהקורונה חזרה. אני לא בטוח שאם יפתחו אוהלי חיסונים, אנשים יעמדו בתור. אם יהיה פה מצב שמדינת ישראל הביאה חיסונים, וממשלת ישראל החליטה לחסן, ואזרחי ישראל יביעו במרפיתם אי אמון בהחלטה הזאת, השבר יהיה הרבה יותר גדול.
לא, לא יהיה שבר. ילכו עשרות מיליונים לפח, אבל לא יהיה שבר. למה יהיה שבר?
תשמע, אני קורא...
יהיה שבר כשממשלה קוראת להתחסן, ואזרחים לא נשמעים לקריאה הזאת.
כשממשלה קוראת לא לטוס, והאזרחים טסים, יש שבר?
אז יהיה חוסר אמון, אז צריך לתקן את זה.
נכון, אז אלדד, במגפות לפעמים יש חוסר, אני פשוט קורא, אני עושה גוגל, ואני קורא ב-CNN, כן, ב-CNN, לא באיזה שהיא אנשי על את ה... Pfizer data suggest third dose of COVID-19 vaccine strongly. Boosts protection against Delta variant. המידע שעד עכשיו נאסף אצל פייזר, את זה אומר פאוצ'י, נותן בוסט חזק מאוד הזריקה השלישית. אני אישית מוכן לקחת אותה, אתה לא, לא צריך. מה קרה? לא מה, מה הבעיה?
קודם כל אתה יכול לקחת. אני מביע דעתי, אתה לא חייב להסכים עם דעתי. דעתי שאם ממשלה תקבל החלטה על חיסון שלישי, כמו שהיא קיבלה החלטה שהמליצה לא לטוס לנדבק, וכל יום יוצאים 20,000 אנשים, יהיה פה שבר ציבורי גדול, כשכל העולם מסתכל על איך מדינת ישראל נוהגת, כשמדינת ישראל נכנסת לתהליך ניסוי כזה, ראשוני בעולם, והציבור לא מביע באמון, כשכל העולם מסתכל עליך, זה דבר שגורם שבר. אתה חושב שזה דבר של מה בכך? זכותך?
תודה על השיחה.
אני לא מתפקח עם אנשים שחושבים הפוך ממני.
תודה רבה.
ויכוח זה דבר טוב. חזי לוי, לשעבר, עד לפני דקה ורבע, מנכ"ל משרד הבריאות, שלום וערב טוב.
שלום חזי.
שלום וערב טוב.
אנחנו מבינים ששמעת. קודם כל, חשוב לנו, עד לפני דקה היית חלק מהמערכת, איך אתה רואה את ההתקפות? יש תקפות פורות, אלדד לא נגע בהן, הוא נוטל בהן חלק ממש, אבל על שרון, על רועי פרייס, על ההתנהגות שלה, שהיא...
יש לי הרבה מה לומר על כל מה שנאמר כאן, אבל קודם כל, כפי שאמרת לו, הוא נותן מנואל לעבודת הממשלה. וכי אלדד או מישהו חושב שההחלטות שמשרד הבריאות לקח הן גחמה, לקחנו את זה כגחמה, או התייעצנו עם מלא מומחים, גם כאלה מבחה מסתברה. לישיבות הקבינט מגיעים מומחים שחושבים אחרת ומשמיעים את דבריהם בפני השרים. אנחנו מתייעצים עם ה-CDC, אנחנו מתייעצים עם ה-FDA, אנחנו לוקחים את ההחלטה, ושרון דרך אגב לא אמרה שהדבר לא על השולחן, היא אמרה שסגר לא על השולחן, והיא צודקת. עוד לא דיברנו על סגר, אבל אני רוצה לומר למכובדי שדיבר לפניי, שעוד כשהייתי מנכ״ל לפני כשבועיים, היה הדיון הראשון בצטם. אני מכיר את בועז לב, שמנהל את הצטם, עם הרבה מומחים, בדיוק בשאלה הזאת, של חיסון שלישי.
ובועז הוא לא איש פזיז בשום צורה.
להגיד שזה לא היה לשולחן? מאיפה המילים האלו בכלל? באשר לשרון, תראו חברים, שרון עזבה את אזור הנוחות שלה, לפני כשנה, כשקראתי לה כמעט באישון לילה, למשרד הבריאות לדבר איתה ולבקש ממנה שתבוא ותיקח את המקל הכל כך קשה הזה, שנקרא בריאות הציבור בעידן המגפה. היא נענתה, והיא באה, נדמה לי, אמרה מחר בבוקר. אני רוצה לומר לך, שרון, היא מאוד מקצועית, מאוד מקצועית, מאוד נאמנה למקצוע ותפקידה, ובשביל זה הבאנו את כל האנשים במשרד הבריאות, לרבות הפרויקטור, שני הפרויקטורים שהיו, לרבות אני, לבוא ולומר את האמת המקצועית שלנו. עכשיו, מי שחושב שזה קל לנו לבוא ואז ולדבר על סגר, כאילו אנחנו לא מבינים מה זה. אנחנו לא מבינים את השבר, אנחנו לא מבינים את ההשלכות הכלכליות, הנפשיות, הבריאותיות, החינוכיות, כאילו, אתה יודע, מה בכך? זה פשוט חטא, זה חטא לאמת. אנחנו מתייעצים בצורה מאוד כבדה. בדיוק כמו שאמר הקודמי, עם רבים המומחים, רק שנייה, גם עם היפך מסתברה, ותפקידנו להביא את האמת המקצועית. וזאת מה שעשתה נושא שרון בנאמנות רבה. אז אפשר להרוג את השליח. כולנו מתוסכלים. כולנו חשבנו שסיימנו עם הקורונה, ולפתע המציאות תפחה על פנינו, ואנחנו כבר עם 150 קשים, ואנחנו עם 2,200 מאומתים ביום. זה לא נוח לאף אחד, גם לנו. שקוראים להרבה התלבטויות.
פרופסור לוי, את ההחלטה הבאה שוב תצטרכו לקבל או יצטרכו לקבל בתנאי אי ודאות. האם אתה חושב שההחלטה הנכונה בשלב הזה זה לחסן בני 60 ומעלה?
אני חושב שההחלטה, אנחנו צריכים להבין את ההבדל בינינו לבין הבריטים. אנחנו התחלנו לחסן הרבה יותר לפני הבריטים. ראש הממשלה קיבל את החיסון הראשון בסוף דצמבר. מינואר התחיל חיסון המוני. לכן חיסנו הרבה יותר מוקדם. דבר שני, המנה השנייה שלנו ניתנה כעבור 21 יום בדיוק. בבריטניה נתנו את זה במרווח גדול יותר. ולכן הם נמצאים כעת הרבה יותר קרוב למנה השנייה מאשר אנחנו. דבר שלישי, זה ידוע. בכל החיסונים שהקיץ של הנוגדנים הולך ויורד עם הזמן ונותנים בוסטר. אנחנו לא נותנים שפעת פעם בשנה, אנחנו לא נותנים עוד חיסונים שנותנים בוסטר כדי לחזק את האפקט. אז על זה מדברים. ומדברים כעת לא חיסון המוני לכולם, אלא להתחיל עם הקשישים, עם המבוגרים, עם אלו שהם חיסוניות ירודה. אלו בדיוק האנשים.
עכשיו, בכל זאת, אני רוצה להקשות עליך מהצד השני, ביותך מנכ״ל משרד הבריאות עד לפני זמן קצר, זה לא אחריות, כאילו, תאר לעצמך שיתגלה אחר כך שהשלישי יש לו איזשהו אפקט, ואתה יודע איזה תביעות ירוצו פה, איזה מרדפים יהיו
אחריות,
פה.
זו אחריות.
איך מתמודדים עם דבר כזה?
כל מה שעשינו עם הקורונה, עשינו דברים שהם אחריות עצומה. זה שחיסנו בינואר, הראשונים בעולם, אחרי פאזה 3 של פייזר, באף מדינה לא חיסנה, ואנחנו התחלנו לחסן, כמובן, אחרי אישור ה-FDA אז. זה לא סיכון, כל דבר הוא סיכון, ולכן אנחנו נמצאים במקום שאנחנו נלחמים במגיפה, שיש סיכון רב לתחלואה המונית, ויש סיכון רב וראינו לקשים, לנפטרים, למאושפזים, לעומס רב על מערכת הבריאות. ולכן לקחנו סיכונים, אבל אחרי שהתייעצנו עם מומחים רבים, ואני שוב מדגיש, גם אלו של איפכא מסתברא, לא אלה שפרסמו את הפייק ניוז, איתם אתה לא יכול להתווכח. אני לא יכול להתווכח עם רופא כירורגי בית חולים כלשהו שקרה לי, שיקחו אותי למשפט ויגדירו אותי כתובח ילדים חסרי ישע. עם זה אני לא יודע להתווכח, אוקיי? אבל אני יודע להתווכח עם פרופסורית שבאה ואומרת שהיא חושבת ככה וככה 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 וצריך עוד לחכות ולראות. אז זה בסדר, זה לגיטימי.
חזי,
גם אנחנו מתלבטים.
בדיעבד לא הייתה טעות ללכת על מרווח של 21 יום ולא 3 חודשים כמו הבריטים?
ממש לא. זה הניסוי שהיה בפאזה 3. זה הרג'ימנט שחברת פייזר וחברת מודרנה קבעו. אנחנו ראינו גם בניסויים שלהם שכעבור שבועיים מהמנה הראשונה, רמת מוגנות צונחת. ולכן הלכנו על ה-21 יום בדיוק כמו שחברת פייזר עשתה את פאזה 3, בדיוק כמו שה-FDA אישר, בדיוק כמו שהרשות האירופית אישרה, ועשינו את הדבר הזה. התחבטנו בזה, כי היו רגעים, כמו שאתם זוכרים, שהחיסונים חששנו לא היו בנמצא. ואמרנו, בואו נמשיך את המומנטום של החיסון, ונחכה שיגיעו עוד משלוחים, ניתן אז את השליש.
תגיד, שמעת מקורותיי הטובים אומרים לי שאחרי המופע צעקות באחת מהישיבות של קבינט הקורונה, עליה שקלה שרון פרייס על רואי להתפטר, אתה מכיר את זה?
אני חושב שזה, איך אני אומר לזה, זה מצער מאוד שאנשי משרד הבריאות שבאמת עושים את כל מה שהם עושים בצורה נאמנה, משמשים מטרה לחיצים. כמו שאנחנו אוהבים לומר, התסכול מהמחלה הורג את השליח. אז אני מאוד מקווה, אני מאוד מקווה שהיא לא, רק שנייה, ברשותך אריה, אני מאוד מקווה שהיא לא תנקוט בצעד הזה. חשוב מאוד שהידע הזה יהיה, ובסופו של דבר אנחנו לא צריכים לשכוח שתפקידנו, ואני עדיין אומר תפקידנו, בסדר? תפקידנו זה להביא את האמת הכי אמיתית ושקולה ושנבדקה, להביא אותה לשולחן הקבינט, לומר את הטיעונים, לשבת שם מול שרים שאומרו טיעונים אחרים, זה יותר מלגיטימי. זה לגיטימי מאוד בשלטון דמוקרטי, ואז לקבל את ההחלטות. אבל לבוא ולהגיד שמשרד הבריאות בודה נתונים כדי להביא ולהחמיר את הצעדים, או דברים מהסוג הזה, באמת.
אנחנו מודיעים לך על השיחה.
לא ככה נלחמים במגפה הזאת.
החשובה הזו, באמת, תודה רבה אחרי זה.
תודה רבה.
תודה, ואני רוצה באמת ברשותכם, א', לומר לאנשים, כן לבוא ולהתחסן, כי למרות השאלות באשר למוגנות, מפני מחלה סימפטומטית, מפני מחלה קשה, מפני זה, החיסון עדיין טוב. וכמובן שהבוסטר שליח שיבוא למוחלשים יותר, יעשה טוב. ולמה רבה, יהיו סמוכים ובטוחים שנורא קל לנו לדבר על אמון הציבור, אני כבר לא יודע מה זה, אבל אנשי משרד הבריאות עושים ימים כלילות כדי להביא לשולחן הממשלה את הדברים הכי שקולים והכי מקצועיים לאחר עבודת מטה מאוד לא פשוטה כדי להביא את הדברים הנכונים.
תודה רבה פרופסור חזלוי.
תודה רבה לך.
תודה.
עורך דין פיני פישלר, שלום.
שלום, ערב טוב לכם. ערב טוב.
יש לו פה תואר מעניין, לא ידעתי, יושב ראש משותף של ועדת המשטרה בלשכת עורכי הדין, ואנחנו בענייני המשטרה כמובן.
אתם השוטר הרע והשוטר הרע היום.
בדיוק. גל גברעם מגיע לתחנת המשטרה להתלונן נגד שי ויטל, פשוט לא מעיפים אותה במילים אחרות. כתב, אני כבר לא זוכר מי כתב, מי צייץ עכשיו, שאם היא הייתה מגיעה, אחת העיתונאיות לדעתי, כשגיא לרר בחוץ עם מצלמות, אז הם היו גובים את התלונה עד עכשיו. אפרופו זה ששנים.
מאיה איידן.
בדיוק. תגובתך כאחראי על כל הפרוצדורה הזאת.
אני לא מופתע, אני אומר את הדברים האלה, כפי שאתם יודעים, כבר הרבה מאוד שנים, שאנחנו לא מוצאים במשטרת ישראל את תודעת השירות מול האזרחים, עם המגע עם האזרח, ואני אומר את זה ואני צועק את זה שנים. אני רק מזכיר לכם, למי ששכח את חודש מרץ 2006, פרשת הרצח הנורא של ענבל עמרם, כאשר המשפחה, האבא והאימא, הגיעו לתחנת משטרת פתח תקווה, וגורשו וסולקו בצעקות על ידי יומנאי, ולימים הדבר הזה בא לפתחו של בית המשפט, ובית המשפט פסק נגד המשטרה 3 מיליון שקל ומעלה. ואנחנו מ-2006 לא למדו שום לקח עד היום. אנחנו רואים, אני עובד מול לקוחות, אז אני שומע את הבכי, וזה לא נעי, זה בכי ממש, של אנשים שמגיעים לתחנת משטרה, ומגלים כתף קרה, אנשים שם עסוקים בקידומים ובדרגות.
אבל עורך דין פישלר, בדיוק בעניין הזה של קידומים ודרגות, אלו גם בכירי המשטרה מבינים שפרשת הדוגמניות והסוכן שלהם היא במוקד העניין הציבורי, והתעבורה ברשת היא עצומה. אז הם לא חושבים שנכון לתדרך תנו לזה עדיפות?
די, פרופסור, אתה אל תהיה לי נאיבי. יש שם מפקד מחוז בדרגת ניצב, קוראים לו עמי אשד. אני מזכיר לך, זה שנכנס לעצמו חניה ציבורית בכפר סבא, הפרשה שאני חשפתי. והוא היה צריך לחשוב איך להנחות את היומן ואת החוקרת וכו'. אני גם לא מבין איך בתחנת משטרה בשעה כזאת יש רק חוקרת אחת. מחוז ענת.
כי אין כוח אדם, זה כבר לא באשמתם. אין משטרה, אתה יודע את זה.
אז אני אומר לכם שיש כוח אדם, השאלה איפה הוא מוקצה. הכוח אדם נמצא, השאלה איפה הוא נמצא, הוא נמצא במטה הארצי, הוא נמצא בכל מיני תפקידים.
פיני, המשטרה קטנה על הממדים של המדינה.
המשטרה לא קטנה, יש לי גם פתרונות לזה.
אם תשווה את המספר השוטרים, בעיקר בשטח, למספר האוכלוסייה, תראה שאנחנו מדינת עולם תשיעי.
אני אקח אתכם למטה הארצי בירושלים, ואתם תראו את החדרים שם עמוסים בתתי ניצבים, ניצבי משנה, סגני ניצבים, רבי פקדים, ואת המגרש החניה למטה מפוצץ. תראו, איך אפשר מתלוננת כזו להגיד בחוצפה, ובואו תלמדו אותי, אני שרתתי במשטרת ישראל, איך תגישי תלונה מקוונת? אתה רוצה ללמד אותי? הלו זה צריך להיות מטומטם עם ניירות כדי להגיד לחיילת שבא להגיש תלונה בפרשה רגישה או לא רגישה. מה זה תלונה מקוונת? אדון מפכ"ל, אתה מצהיר שאתה עכשיו מתמודד עם משטרה ירוקה ועם אפליקציות, אבל דברים בסיסיים של העמקת תודעת שירות. בואו אני אספר לכם סוד, הייתי גם פעם מנכ"ל יחין שהייתי צעיר. אם משטרת ישראל והיא מונופול, כפי שאתם יודעים, הייתה חברה עסקית, חברה מסחרית, אם מתחרים, היא הייתה פושטת רגל, היא הייתה בכינוס נכסים.
אוקיי, אז עכשיו אחרי ש... תקשיב, אתה מצווח את הדברים האלה כבר מיליון שנה. בתכלס.
כן.
נניח, נכנס שעשה על ביטחון פנים חדש, מה הייתה? תן לו שתי הצעות ונתפזר.
בבקשה, אני אתן לך... אדון מפקד מחוז, מפתחות על השולחן, עוף הביתה. אדון מפקד מרחב, מפתחות על השולחן, עוף הביתה. אדון מפקד תחנה, מפתחות על השולחן, עוף הביתה. ואדון...
אתה צריך שולחן חזק מאוד. דבר ראשון, תחליף שולחן.
אני אומר לכם שאני עברתי היום עוד פעם על פסק הדין בפרשת ענבל עמרם, זכרה לברכה.
זוכר את זה.
ושם בית המשפט בא עם שמות של מי מפקד המחוז עד למטה, עד היומנאי. עשה עבודה יוצאת מן הכלל. הנה נתתי לכם בקליפת אגוז את הפתרון. תגידו לי, פעם אתם שמעתם שמפקד מחוז שם את המפתחות ואמרו לו לך הביתה?
השתכננו. פיני פישלר, תודה.
רק בעניין תלונות על הטרדה מינית.
רק בהטרדות, כן. שלו עצמו. פיני פישלר, תודה רבה.
תודה
רבה.
סיפור אחר לגמרי. סגן מנהל בית החולים בלינסון, פרופסור עמי פישמן, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
הנה אייטם בריאות חיובי. זכית, התפרסמו היום מדדי משרד הבריאות שבודקים את כל בתי החולים בכל הפרמטרים, אפרופו שירות לאזרח ויעילות וכו' וכו', ואתם ראשונים, שפו.
כן, תודה רבה על הברכות, נדייק את מה שהיה היום, היום בכנס האיכות של משרד הבריאות, בלינסון הוכרז כבית החולים הטוב ביותר במדדי האיכות הלאומיים. סדרה של מדדים שמשרד הבריאות קבע על פי קווים מנחים מקצועיים בינלאומיים.
כן, כל מיני דברים, כמה זמן עובר משבר צוואר הירך ועד חדר ניתוח, אבל תגיד, האמת, התכלס, אתם נותנים לילדים אקמולי בטעמתות? ככה אתם קונים את הציבור?
לא, אני חושב שמדדי איכות, כיוון שהם שורה גדולה של מדדים ולא מדד אחד, ואנחנו מגיעים לציון של 10 זה 100, כן? כדי שנבהיר את הדברים, אז אנחנו מבטאים מצוינות של הצוותים.
אז מה הסוד? אני, אגב, גילוי נאות, השבוע הייתי בבלינסון. כן. מתברר שזה אחד הבית חולים השני הכי קרוב למקום מגוריי בהוד השרון, יש לי פה את מאיר כפר סבא, ובאמת מאוד מאוד מאוד, הייתי לצורך בדיקות לא שלי, ומאוד מאוד מאוד התרשמתי. מה הסוד שלכם? למה אתם כאלה טובים?
אנחנו טובים בגלל הצוות. צוות זה צוות רפואי, סיודי, מנהלי, פארה-רפואי, שנותן את הנשמה. עכשיו אני מוכרח לומר שאני מכיר טוב את בתי החולים גם בגזרה וגם את זה שהזכרת, כי אני הייתי שייך לו הרבה שנים, אבל המצוינות של בלינסון מתבטאת בזה שזה ללא פשרות. וכדי להגיע לעשר, זה כמו עשר במדליה, כמו עשר בציון בבית ספר, זה כמו עשר במוזיקה. זה עשר, זה לא פחות.
אני קודם צחקתי בעניין האקמולי, אבל אתה יכול להגיד שני משפטים על המדדים? הוא יכול היה, אבל הוא נותק
מאיתנו. הוא כמעט אמר.
זה מדדים שבאמת מדברים על איכות רפואה, כלומר, איזה אחוז מהחולים שמגיעים בתמונה כזאת וכזאת, בחום, בזה, עושים להם צילום, עושים להם סיטי. כמה זמן עובר עד שחולה במצב מסוים מגיע לחדר ניתוח?
אריה שאל אותך על המדדים, אם אתה יכול להגיד כמה, מה בודקים שם?
יש שורה של מדדים שמתחלקים בעצם לשני סוגים, לשתי קטגוריות, מדדי תהליך ומדדי תוצאה. אז הדוגמה שאריה נתן קודם, כמה זמן עובר מהרגע שמטופל מגיע ויש לו שבר בצוואר הירך, עד שהוא מטופל, עד שהוא מנותח והמדד הוא תוך 24 שעות, ואנחנו מצליחים ב-100% לעמוד במדד הזה, זה מדד של תהליך. מדד תוצאה, אני אתן דוגמה, מישהו הגיע למיון והוא חזר לביקור במיון, אז כמה מאלה שהיו במיון חזרו? אנחנו משערים שאם חוזרים למיון תוך פרק זמן קצר, משהו בתהליך שלנו לא היה מספיק טוב.
חשבתי שבודקים כמה מאלה שהגיעו למיון חזרו הביתה בחיים.
לא, זה רובם, אבל
אני שואל את עצמי כפול, חברים.
התקשורת בינינו לבין הקהילה לא היה טוב. זה מדד תוצאה שמבטאת איכות טיפול.
דוקטור איתן ורטה, סליחה, אמי פישמן, היינו אמורים לדבר עם המנהל ועכשיו מדברים עם סגנו, פרופסור פישמן, המון תודה וכל הכבוד.
תודה רבה, שכוח.
תודה, בעיקר תזכיר שזו שנה שנייה ברציפות.
בבקשה, הנה, הזכרנו.
כל הכבוד.
תודה.
בשישי לשישי 72 נראה הנאשם מר אלטמן שהוא מציץ לתוך החור של המקלחות של אנשים, וכל זאת בעין בלתי מזוינת.
מוטי ארבל, שלום.
שלום לך.
שלום וברכה.
אתה אלטמן, הקטן, ממציצים, ואנחנו היינו צוחקים, זה אגב, אתה אומר צבי שיסל, דעתי, זה הדבר הראשון שקופץ לראש, זו הסצנה הזו, והוא נפטר, אגב, הבנתי שהוא נפטר בעצם באמצע, זאת אומרת, זה לא שהוא דאח, זה לא שהוא היה חולה, הוא פשוט עבד עד הרגע האחרון, ואתם אתם שמרתם על קשר, נכון?
אנחנו, כן, בהחלט, שמרתי איתו על קשר רציף, וואטסאפים, טלפונים, כמובן שבשישי לשישי לא היה עובר תאריך של השישי לשישי בלי טלפונים אחד לשני.
בכל יום? ביורצייט? גדול.
זה היה, אתה יודע, היום הולדת השני שלי ושלו. אנחנו מזוהים עם כמו שאמרת בפתיחת דבריך, בהחלט מדברים על שיסל, אז השישי לשישי, והמשפט על מוות השני זה של גוטה הפוך שלי.
הפוך, גוטה הפוך, נכון, זה גם כן, עמודי התווך, אבל מוטי, רוב הציבור מכיר את שיסל בעיקר מהמשפט של אריק איינשטיין בסל לאט, צבי אומר שקרלו בראש, תסגור איזה חלון, אבל מסתבר...
או שגשמים כאלה מזיקים לחקלאות גם, בוא, אל תחזק.
נכון, לרבים מאיתנו הוא היה דמות צדדית, אבל אנחנו מגלים עכשיו, אלה שלא הכירו, שהוא יוצר חשוב. אתה יכול לספר קצת על מה הוא עשה, חוץ מלנסוע באוטו ושיהיה לו קר?
בהחלט, אז בואו אני רק אסבר את אוזניכם... בשנות ה-70, תחילת שנות ה-70, הייתה לו חברת הפקות שנקראת אגר הפקות, שישבה, אני זוכר, באבן גבירול 140, אני זוכר אפילו את הלוקיישן, ושם בעצם נרקמו כל הדברים הראשונים, כל סדרות הטלוויזיה, לול 1, 2, 3 ו-4, כמובן התקליטים שהוא היה מפיק עבור...
פיק שבעה על תקליטים לאריק, כן.
נכון, נכון, זה דברים שאנשים לא זוכרים לו, או לא יודעים, אולי יודעים ולא מפנימים, אבל בהחלט הוא היה גם במאי, גם שחקן וגם מפיק, והוא בהחלט השאיר חותם מאוד מאוד גדול. גם
הוא שיחק למשל בתיאטרון, משהו מצחיק קרה לי בדרך לסואץ, שייקה אופיר, מלא, תשמע, הוויקיפדיה שלו זה בגודל של קלינטון. אני לא צוחק. עם טלוויזיה, ועם מוזיקה, ועם סרטים, והוא הפיק את אסקימו לימון, אריה. מה שאתה אוהב שאתה לא יודע, תגידו היה.
תשמע, וזה בדיוק מה שאני רוצה לומר. הוא השאיר חותם מאוד מאוד גדול בתרבות הישראלית, ואני הייתי מעז ואומר שהוא אחד מעמודי התווך של התרבות הישראלית, כי זה דברים שהם לא נסלחם, ואנחנו רואים את זה עד היום. אני כבר לא מדבר על הפרסומות בזמנו שהוא היה עושה עם אורי זוהר, לכל מיני חברות...
תגיד, איך הוא לקח את ההליכה של אורי זוהר על הצעה, מעבר שלו לצד השני? אנחנו יודעים איך אריק איינשטיין לקח את זה. לא שמענו על שיסל.
כמו שכולם לקחו, אתה יודע, איבדו איזושהי דמות מרכזית שהייתה חלק מאוד מאוד נכבד, או הדמות של חבורת לון. אבל אתה יודע, חיים ממשיכים וכל אחד הולך לכיוונו. אני רק יכול לומר לכם שהייתה תקופה שהוא היה איזה עשור בארצות הברית, ושהוא חזר מארצות הברית, הוא נדהם מעצם העוצמה של הפופולריות של הסרטים שעשינו.
אז בוא נשמע קצת את צבי אומר, תודה שעזרת לנו, אלטמן הקטן מוטי הרבה להספיד את צבי שיסל, תודה. אפרופו הספדים, מחר ב-12 כאן ב-103, אלון בן דוד ויואב לימור, על רוני דניאל, על השעה שלו שעתיים, ואנחנו תכף ניסע לאט, אורחים מפיקים אסף נבו ופרט קורם, הנחיה לשידור ידע קורנפלד, עורכים בדיגיטל ג'וני דוב מאורטה, אחינו ספורטים קופון ושרף, יאללה תנוסה לאט, ביי ארי.
להתראות. כבד אצלי הלך אבישר, צבי אומר שקר לו בראש לסגור איזה חלון, ואני חושב הפועל שוב הפסידה, ואיזה מסכנים האוהדים שאוכלים להם את הלב. סע לאט, סע לאט, תן למחשבות לרוץ לכל הכיוונים,